ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו
עומדים בעמוד
שני, בחלק השני, עומדים לשבוע. אמרתי שיש את פסוק הראשון. בפעם הקודמת מישהו שאל אותי איפה המקור שרצים לקח ממנו. זאת אומרת, יש לפנינו שני קטעים. קטע אחד שמתחיל, העולם כולו מתבקר בחג השבועות, וזה אנחנו אמורים ללמוד. והקטע השני שמתחיל, הגבלנו את היסוד של נפש הבהמי, וזה עסק לי בפעם הקודמת. אז התשובה היא שזה מופיע בשמונה קבצים. בשמונה קבצים, כלומר את הכתוב, בסימן תו תו מולדת,
הוא עשה כאן
במוסר הקודש הזה, אבל אתה רואה פה במגירה למטה, נמצאים כל הקרצים של הרב, אז אפילו לא היה גם מושג וגם לא אפשרות טכנית לצלם את זה. זה היה, אם חס שלא היה הולך משהו לאיבוד, אז אין לו שום תחליף. אז אז הוא סיפר לי שבמלחמת השחרור הוא גר שם בגאולה וגזים היו נופלים והוא חשש שהפגז יכול לפגוע גם בבית שלו ואולי אפילו להשמיד משהו, אז הוא לקח את הקבצים האלה והכניס אותם בסייף במכון הריפי שגם הוא היה למעשה קרוב לקו החזית, אבל שם בכל הפחות היה איזה קופה משוריינת מפלדה שבתוכה התקילו את הדברים האלה.
לא גר באור היהודי?
מי?
הנזיר לא גר אותם?
אף פעם לא. אף פעם לא. אתה רוצה כן סיפור, אז אספר לך סיפור. סיפור ששאלתי את הרב שר יסוף והוא לא ידע ממנו. אבל אני שמעתי אותו מבעל הרב. בתקופה של לפני מלחמת העולם השנייה היו לעיתים די קרובות מחליפים דירות. היום, עד בכלל כמעט לא היו דירות פנויות, היו על דירות ספורות, והיה אחד מהחודשים בשפה הטורקית והערבית זה מוחרם. חודש מוחרם. והנוער בימי הטורקים היה שבמוחרם, כשעוברים דירה, אז לא צריך לשלם חודש שכר דירה, הייתה איזו הנחה כזאת. מכאן בא הביטוי הירושלמי, כשיש בלגן בבית, יש לו מוחרם. עושים, הולכים, וכולו וכולו. אבל במוחרם היה חילופים של דירות. אז הנזיר בית בחומר שהיה, אני מכיר את הבית, היום הוא כבר קצת השתנה קצת. היו שם ארבע דירות. זה סיפר לי בנו של בעל הבית. וכשהוא סיפר לי את זה לפני עשרות שנים, הוא היה בן 80, היום הוא כבר לא חי, הרב מנורה. והנזיר בחר לעצמו שם דירה, הוא חתם חוזה. אחרי כמה ימים הוא בא לבעל הבית וביקש ממנו לבטל את החוזה. מה יש? אז הוא אומר שהוא בדק, יש שם ארבע דירות, אז באחד גר ויינשטיין, ובשני גר פיימוט, ובשלישי גר פיינגר. כולם ויין, כולם יין. כיוון שהוא נזיר, אז הוא למה פשטה שהגמרא אומרת שאומרים לנזיר סוף סוף, אל תקרא ולכרם גם לא לגור בבית שיש לו אנשים שהשם שלהם תמיד עם ויין. זה הפלגה גדולה מאוד. אבל כל פעם זה אחד הדברים הפיקנטיים, אישה ישו מסתם היה ילד קטן, אז הוא על כל פעם הוא לא ידע מה הסיפור הזה. אז זו דירה אחת שאני יודע, אבל דירה שגר בחוב עמוז, גם הכל היסטוריה של מקרה מברה. זה היה כזה בקלות, כן, קריאת משה של היום. רב צבי יהודה גר שם, רב אברהם שפירא גר שם. האוהל הזה, בעיר העתיקה גרו נטורי קרקע. זאת אומרת, הקיצונים גרו בעיר העתיקה, מאז שעלו את השכונה של המזרחי.
מתי
הרב
שר
ישוב
הגיע
לעיר העתיקה? במלחמת השחרור, הוא גר ברחוב עמוס, בגאולה. ובתור חבר בברית החשמונאים, שזה היה הפלג הדתי של האצ"ל, הוא ירד פה להילחם, אבל זה היה שלושה ארבעה חודשים. על כל פנים, הכנס של המזרחי בארץ, בתרצ"ב, שנה אחרי מלחמת העולם הראשונה, התקיים בבית הכנסת המרכזי במאה שערים. במאה שערים הייתה שכונה מודרנית שגרו בה יהודים, מה שנקרא ראשונים היום, אולי דתיים לאומיים, משהו כגון חרדלניקים או דברים כגון אלה. תורתה הסתובבו בעיקר בעיר העתיקה. על כל פנים, אז אמר לי הנזיר שהוא לקח את כל הכתבים האלה והפקיד אותם בכספת של מכון הריפי של בבוכרים, וכשהוא חשש שהם עשו את מהם לייבד, שאלתי אותו אם הוא שרה לגמור להשתמש בזה ליצור הרוגלות, אני אמצא את זה לרצוי, הוא היועץ, הוא היועץ, אומרת, לא היה לו שום מחשבה, הרב נתן את זה לצורך עבודה, יגמור את העבודה, יגמור גם אם היא נמשכה עשרות שנים, הוא יחזיר את הכלים האלה. והוא עושה את הכלים האלה. אפילו נפטר, היה מצב די מביך, לא היה לו יורשים. היורש היחידי שהיה, זאת אומרת, היה לו גיס, בעל אחותו, שהוא כבר לא חי, זה רב נוסף רענן. רב נוסף רענן הייתה אחות, והאחות הזאת הייתה אשתו של אברון שפירא. אברון עמד בחברון, השתתף איתם. אז מצד זה, רבי יעקב שפירא, ראש הישיבה דה היום, בן ציין, והאחים הם כאילו היו יורשים בדבר הזה. אז הפנקסים הללו היו בבת העם. הילדים של הרב רענן שנרצח בחברון, זאת אומרת, נכדו של הרב קוק, אז הם למעשה יורשים על הלגיטימיים, היה להם שכל, והם נתנו את זה למי שנתנו, ופרסמו את השמונה הפרסים. היה אז רעש גדול וכולי, על כל פנים, כאן נמצא כתב היד נטו. אחד משיבת הכותל, גם אחרי לכל הסיפורים, זה הרב שילת, ממלא אדומים, בטוב טעם הוא סידר את כל הדברים האלה. אז זה שאנחנו גם היום שמוע הרבה את זה. הרב התבטא פעם על שמונה קבצים, זה לחם חם כיום לקחו. זאת אומרת, בלי עיבודים, הנזיר איבד, הוא איבדים קטעים, אתם יכולים גם לראות שהרשות עשה את זה, למשל. בשמונה קבצים שפנינו, בקובץ א', בסימן תו, תו, ח, ח, הוא קודם לסימן תו, תו, נ"ב. אבל שם הקטע, הבנו את היסוד של הנפש הבהמי, שהוא הקטע האחרון לפנינו, הוא קודם בסדר. אם הרב כתב את זה בימי ספירת העומר נניח, שעלה לו הרעיון הזה, אני לא יודע, אפשר אי פעם לדעת מה הסיבות, למה הכתב הזה זה. אולי באמת הוא עלה לו, הוא עסק בסוגיה, כתב. לא ידוע כמה זמן עבר עד שהוא כתב את העולם כולו מתבטא בחדש שבוע. וזה בדיוק מה שלפנינו, שהקטע השני פה הוא הקטע הראשון במספר, בשם רב שוילה, רב שוילה היה עורך בטוב טעם, במדים, בהגינות, בהבנה טובה מאוד, ולכן יודעים את הקטע הזה שהוא כללי יותר, לקטע שבא אחריו בדבר הזה. ובתור יורש לגיטימי, הוא לא עצור לספר לנו מאיפה זה בא הקטעים האלה. גם זה לא היה שום תועלתי. היום יש כבר תועלת, מכיוון שבשכונה הקבצים כמו שלפנינו, הם עשו דבר חשוב, הם ניסו מסתובב בעזרת המחשב, את כל הקטעים בסידור ובשאר המקומות של הרב, איפה המקור שלהם בשכונה הקבצים. אז כמובן אפשר לראות הבדלים, לפעמים תקנו, לפעמים עשו פסיקים או דברים כמו נהיה ותחביר. על כל פנים, זה המקור של החיים האלה. העולם כולו, אולי נקרא קודם שקט, העולם כולו מתבקר בחג השבועות. מה שצדיקים מרגישים בתוכיותים ובבם בשבועות, אין כל העולם כולו כדאי לו. כל העולם שמח, כל העולם גדול, כל הארץ היא של השם בגילוי עליון. ישראל מתעלים להיות סגולה מכל העמים, ונשמתם של ישראל נראית במהירותה נצחצחה, ואהבה והחיבה יתרה לכל נשמה ונשמה מישראל. כל אחד בפני עצמו מתגדלת לאין קץ, ממש כל אחד מישראל מתגלה בתפארה עליונה. והדר קודש כאבן חן שאין לערב בקצב סגולה נפלאה. אי אפשר לעולם לסבול את האור של שיר השירים בשבועות. מוכרחים להזכיר את גודל העיקר ברות. השמחה והתענות מתכנים בהרכבה ממוזגת, מיוחדת ומורכבת ברוב שלום ונועם מיליון. רוח הקודש מתגלה בכל לב. העולמים הרוחנים מתמלאים בני ונערה, הכל סס והכל רועם, ארץ ירה ושקטה. כנסת ישראל מתעלה, הרוחניות הישראלית של כל הדורות, של כל העולמים עולה למרומיה, שואבת את האור ממקורו, פיה מלא נעימות, היא שואפת לתוכה את כל התענוגים של הבשמים. שבעדנים, גני העדנים, מפיחים ריח טוב, מנעים מערב, כל הנשמה תעלה לי, הרצות יתעלה, השכל יפתח אחר, מתפשט ומתעלה, הורים, הורים גדולים, טוב ונעים, נחמד ואהוב, יום שמחת גילנו, יום מתן תורתנו, יום הביבורים, יום החמישי. אגב, זה גם כן הפטנט של רבי יהודה, שהוא שינה פה את האותיות דפוס, שרצה לומר כאילו איזה סיכום כזה, כי בקובץ עצמו אין... שום סימון, אני רוצה לדעת גם בקטע השני לקראת סופו, יש גם אותיות דקות יותר. אז זה איזשהו פטנט של רבי יהודה להבליט דברים על ידי אות. אוקיי. אשאל אתכם רבו ישראל, מה אתם אומרים על הקטע שקראתי? מה הרגש הראשוני שלי? אתה הבטחת לי שאתה לא נרדם צדיק לי.
לא הבטחתי את זה.
באמת אני לא אכפת לי. כיוון שאני יודע שאתה קולט פה דברים, תקרא דברים טובים, אלא אם כן יש לך גילויים.
אם יהיה לי אני אשתף את הרב.
גילויים שמתקבלים בחלום לא חושבים דברים. בבקשה. כן, מה אתם אומרים על הקטע שקראתי?
פיוטים.
עוד פעם?
פיוטים.
אמת, יותר מזה.
רגש.
אני מרגיש שהרגשות עלו לו לראש. הרגשות עלו לו בצורת הזאת שהוא לא הצליח לבטא, זה שטף אותו. זאת אומרת, יש בהרגשות האלה תכנים שעוד מעט נדבר בהם, אבל זה קטע לא מצוי בהתלהבות הפנימית. הוא חיפש דרכים לבטא וחוזר על עצמו, לא יכול להיות לדבר. רוב הקטעים שלו הם כאלה, אבל כאן זה מיוחד למינו. באמת, אחד מהמזכירים שלו, שבשים שלו, בתקופת לונדון, כותב שכל החגים היו אצל הרב מיוחדים במינם. אגב, יש אחד ההסברים למה חייב אדם לקבל פני רבו ברגל. טוב, אז אומרים את זה מפסוק במלכים, אבל אני מבין, בחב"ד מסבירים משהו כגון זה, הרב במדרגה, ברגל, הוא חווה חוויות עמוקות מאוד, ואתה כתלמיד רוצה גם לקבל משהו מזה. להגביל את בני הרב ברגל זה לקבל מהעיניים שלו, לקבל מהרגשה שלו, גם משהו, זה לא סתם כבוד שבאים, אולי גם כבוד סתם לכבד. אבל הוא אומר, מי שמסתופף בחום של מרכזו, עומד רב על מדרגה, אז גם עליו מוקרן משהו מהיום טוביות המיוחדת הזאת. אז כותב אותו יהודי, הרב גיטלשטיין, שכל החיים של הרב היו מיוחדים, אבל שני חיים צריכים ספר מיוחד לכתוב איך להתנאים בחיים. לשבועות ושבועות. הוא אומר, היה מיוחד במינו, גם שרון מיוחד. בלשוננו הוא היה כולו בהיי. אבל הוא לא מספר, לאור זה אתה יכול להבין קצת משהו, מאיפה הוא בא לו. אז כמובן, הפשט הרציונלי הפשוט, מאיפה הוא בא לו ההיי הזה של שבועות? בהיגיון, בהבנה.
מתן תורה.
פרש דבריך.
רבי יוסף
וצחי. על רבי יוסף זה עצמו יש לו קושייה. זאת אומרת, למה? הוא מתכוון לגמרא נוספת מסם החלק, ששם כתוב רבי יוסף בשיבוס היה אומר, תאכיל מי, הוא לא אכל, הוא לא אכל מחלי חלב, הוא יתג להטיל תארינו, אבל זה משהו.
הרמה
אומר
גם חלב וגם
בשר. אוקיי, אבל כשהוא אמר, זה הרמה, אבל הוא אמר, אגלטינה. אז מסתום אולי הוא היה תמשן יום שלם, כמו ההוא שאמר, אני חלב וחמרה, שאבא לא היה אוכל חלב ביום שהוא אכל בבשר. על כל פנים, אז שאם לא היה היום הזה, כמה היו לסביבית המשוגה? אני מרגיש את הייחוד האישי שלי. ובשבילו אני רוצה לשמוע סמרה הבא, כי אלמלא היו, לא יודע כמה היו סביבים כאן בשוקה, כמה היו סביבים היו משהו פולה, היו לי עשה לך כאלה. אומר שם רש"י מילה אחת, אגיד לכם שאלה שאני מתארץ אותה עם הרשי הזה. אתה בכלל נדל גולני. יש מדרגות, אהבת אותנו, רצית בנו. למה לא ניסה נתת לנו את התורה? הרי נכון שמתן תורה זה תוצאה של הבחירה, אבל אהבת, גם אהבה היא תוצאה של הבחירה, גם הרצון, למה אין שום תורה? מה זה הוא ממתן מכל הלשונות? אנחנו גבוהים יותר מלשון לא רם ודאי של עמים אחרים, כל אומה בלשון, שיש לה שפה מפני עצמה. רש"י אומר שם, אלמלא העברימה, שלמדתי תורה ואני התרוממתי. רש"י אומר, לימוד תורה רומם אותי, הוא עשה אותי אישיות מיוחדת מינה. אולי לזה כתוב לא רוממתם מכל הלשונות. ורוממתם מכל הלשונות נעוץ היסוד הזה. הפסיקו כבר שם הרש"י. נעוץ כל ההבדל, ורוממתם מכל הלשונות במילים אחרות. המותר הרוחני של האדם. למה באמת אדם מיוחד במינו? אדם מיוחד במינו, מתרוממתי, הוא יותר גבוה מאחרים. והגבות הזאת, הדרגה הזאת יש... מתן תורה הוא המשמעות הרוחנית של האדם. שמלא העיריים על המשהו תורה ומתרוממתי. אני סוג אחר. אז הוא אומר, אם לא היו נותנים תורה בשבועות, ככה היינו נראים. זאת אומרת, אם לא היה לנו את היתרון הרוחני, היתרון הרוחני העליון, זה מתן תורה. על כל פנים, השבועות, זה עדות של יהודים מבפנים. שמעתי פעם, אני מבין, שמעגלי הערכה והערצה אל אדם, ככל שאתה יותר רחוק ממנו, אתה יותר מעריך אותו. מדוע? הנשיא, ראש הממשלה, הרב הראשי, וכשאתה מתקרב אליו, המזכירים, הפקידונים שאומרים לו, הוא גם מתרגל לפעמים, לא תמיד הוא במצב רוח טוב, לא סימפטי. ככל שאתה מתקרב אליו, אתה רואה אותו בנעלי הבית שלו. אז זה לא זה. יחידים זה הפוך. מעריכים אותו. אבל מי שקרוב אליו ורואה אותו בנעלי הבית שלו, ההרצה שלו הרבה יותר גדולה. כי אתה רואה אותו בבדילה הנמוכה. הראיה, ברצינות. כולם יקראו את הרב. היום מספרים בירושלים, כתוב בהלכה שלא נוהגת היום, כי הלכה באבלות כדברי המקל, שעל אב ואם לא מסתפרים כל י"א חודש ובית חודש. על אב ואם, נדמה לי שההלכה היא שלושה חדשים עד שיגרו לו חבריו. כשרבידו היה אבל על אמא שלו, אז ביום שמלאו שלושה חודשים ניגשתי אליו, אמרתי לו אני רוצה לגור ברק. הוא נבהל. מה אני עשיתי? אגב, כשהוא היה מקבל צו מילואים, אז הוא בא אצלי ואמר לי, קיבלתי צו וכתוב שאני חייב להודיע למעביד שלי, אז אני מודיע שאני יוצא למילואים. אז מה אני עשיתי שיגור הרימי? אמרתי לו, אני מתכוון לגאור כמו שהרב יכול ללכת להסתפר. אז הוא חיכה, אז הוא הריג קצת, אז יהיה לו יום טוב. הוא עשה שם צירופים. אבל בסיום סיפרו בירושלים שי"א חודש לא הסתפר. דבר שלא ידוע שמישהו... ההרצה של אבא שלו הייתה לא מובן, כי הוא ידע מידי אבא שלו. זאת אומרת, לעומת מה שאמרנו קודם, גדולי הגדולים, ככל שאדם קרוב אליו יותר, הוא יותר מעריך אותו. כי הוא רואה אותו, איך? הוא רואה אותו שם. ערב שם בזמן בן אמר, אני לא ראיתי את הרפוא למטה מעשרה. הוא תמיד היה למעלה מעשרה, תמיד היה, לא ראיתי, לא היו לו שעות קטנות, הוא תמיד היה בגדול, ההבחלה, זאת אומרת, אנשים מיוחדים ממנה. אז המזכיר שלו אמר, שבועות אצל הרב היה מיוחד ממנה. מה שכתוב במשפט הראשון יכול להתפרס כחוכמה ללשונית. העולם כולו מתבקר בך לשבוע, קבוע. מה מתכוון? מה שאתה מישהו בקטע? מה גדול זה בקטע? יום מתן תורתנו, יום הביטויים, יום החמישים. אז קודם כל פשוט. למה קוראים לך לשבוע יום הביטויים?
עוד פעם? בואו מתחילים להביא את הביקור ומביאים את קורבן
מקורי. לא. זה לא יצור. קודם כל, עצם העובדה להביא ביקורים בשבועות לא כל כך פשוט שאפשר, אבל יש אסור. כי ביקורים זה קורבן פרטי. וקורבן פרטי אישי, לא דוחי יום פה.
כשנתנחת ביקורים.
עוד פעם?
כשנתנחת ביקורים. שתי הרכב.
ביקורי קציר חיטים. אחר שבועות תעשה לך ביקורי קציר חיטים. ההוראה הראשונה המדויקת של שבועות ביום הביקורים זה בגלל הביקורים של הציבור, שמכיוון ששתי הלחם וביקורי קציר חיטים מתירים את התבואה החדשה במקדש, שאסור להביא, אז אחרי זה נקרא יום הביקורים.
אפשר להתחיל עליהם.
מלמחרת. מלמחרת, ביום הביקורת היהודים יכול להיות משהו אחר. יכול להיות שכיוון שיהודים עלו לרגל, זו הייתה בעיה לא פשוטה להגיע מהגליל או מהנגב וכל זאת. כשעלו לרגל, קצת יראה כל סבורך לקראת סבלות, ניצלו, אם אכן היה להם לימון שבקרדנה שבקרדנה, היה להם פירות ביקורים, העלו את זה לירושלים ונתנו את זה לגויים מנאוחד יום הביקורים. מה שכתוב במשל כתבו נקרא ביקורים וכל מה שמתלווה לזה, זה נעשה ממחרת. הוא עלה לרגל ואז הוא יכול כבר היה לעשות. על כל פנים, יום הביקורים, מה שהוא עשה פה, העולם כולו מתבקר, הוא נעשה בחור, הוא נעשה ראשוני. מה פירוש הדבר הזה?
לא, זה כאילו מה שהוא אמר לגבי פסח, שהאביב של כל העולם כולם.
זה בכיוון הזה, אבל זה גם פסח וגם שבועות. איזה יסוד עמוק מונח. יש, זה עמוק, יש שני מסלולים למועדי ישראל. יש המסלול החקלאי וגם מערכת השמות. חג האביב, אביב זה דרגה מסוימת של בישול התבואה, כתוב מפורש, רק משתה בצורה אביב, כתוב את זה בסוף פרשת בערב. זאת אומרת, אביב זה עודנו באיבו, כתוב ביום, עודנו באיבו, זאת אומרת שהוא נתנו בתוך הקליפה שלו, עודנו באיבו לא יתעטף. אז חג האביב זה ההוראה החקלאית, הבוטני של הדבר הזה. בשבועות זה חג הקציר, כתוב מפורש. וסוכות זה חג האסיף. אביב, קציר ואסיף זה מסלול שמות המועדים בישראל שיסודם בשדה. פסח או מצות, חג השבועות, או חג הסוכות, הם בעלי הוראות היסטוריות. אכלו מצות שיצאו ממצרים, ספרו שבע שבועות, וגם לא כל כך ברור היחס בין מתן תורה לבין כל אלה. עובדה היא שהמגן אברהם מביא שיכול להיות שיהיה ביום 49 או יום 51, כי זה תלוי ימלא, חסר וכל וכל, לא כל כך. מחלוקת רבי יוסי וחכמים, מתי ניתנה תורה, בבר מסיבה, בגיא מסיבה, סוגיה מורכבת במצרי שבת. וחג הסוכות הוא על שבת ההוראה ההיסטורית. אז מה כמובן השאלה הבסיסית בדבר הזה? מהו היחס בין המסלול החקלאי לבין המסלול ההיסטורי? למה השאלה הזו תיאורטי. שיבול לב בשדה, מה זה? שיבול לב בשדה, ברוח. מה עושים שם ברמת יפנה? רגע, אתם לא יודעים אפילו דרמה שפנה. זה קיבוץ, זה קיבוץ שהגיעים, ובעקבותיו זה קיבוצים אחרים. אמרו, מה שם, מי שם הוא? עושים ביקורי צריכים, ומביאים ביקורים, ואומרים, וכל מיני, תוכל לחלו את כל המשנה הזאת. אני לא מזלזל מהם. אנשים שמתפרנסים מהחקלאות ומלווים את הקהילות שנעשות בטבע, ניסו לחוק חג. אז כל מערכת הקיבוצים הזאת היה מובן הדבר הזה. ויש לזה לגיטימציה בתנ"ך, בתורה. מה שזה חג המצור? הרמתן תורתנו, נו, ההוצאה את כל התורה כולה לקיים וכולי. אז אם אתם עוקבים אחרי העיתונות השמאלנית, היום כל כך הרבה, אבל פעם היה, כמו שלמשל, מאמר המערכת ועל המשמר, אתה יודע, את מה שאתה פעם היה, מה היה המערכת בערב ראש השנה? שבפרה פלוינית, בקיבוץ פלויני מגיע פרס, מה יש? היא נתנה את מקסימום הליטרים של חלב במשך שנה. חזגון הנפל וראש שונה, גם הליטרים חלב נתנה הפרה. זה גם מערכת הישגים. ראש שונה יום הדין, זה לא בדיוק, הוא הבין את זה בדיוק. אז ביום הכיפור באמת הייתה להם בעיה, לא ידעו לאכול את זה. אבל על כל פנים, לאחרונה, כשאני עוד למדתי, הרבה לפני למעלה מ-70 שנים, במסגרות החינוך התל אביביות, אז מה היו שאם היו הולכים עם זרים, צלנו אל תבנו, אומרנו בקוראים, תקחו את זה מתוך זיקה אל החינוך הממלכתי, לא, החינוך השוויוני. מה עושים היום? כבר חדש, היום כבר שנים רבות, לוקחים את הילדים לבית כנסת, ואם יש רב חכם שם, אז הוא בא לבית כנסת ופותחים את ארון הקודש ומוציאים ספר תורה ומראים לילדים מה זה יום מתן תורה. הלכו פה החרד"לניקים לקיצורים רק שנייה, רנדל של מישהו העיקרי, שעובדי השדה, העיקר זה מתן תורה. התשובה האמיתית זה שני הדברים יחד. יהודי נורמלי זה יהודי שחג השבועות בשבילו זה יום מתן תורה ויום חג הקציר. וגם כתוב בתורה. צריך עמוק עמוק להבין מה המשמעות המאוחדת של הדבר הזה. ואני סבור שבמשפט הזה שהוא פתח, יש פה אדומה של הייחוד הזה. העולם מתבקר, הוא מתבקר מכיוון שמביאים ביקורים, בין אם זה היום, בין למוחד, בין לדבורי חיים, העולם מתבקר כי הוא מקבל את החידוש המופלא של מתן תורה. הבדיחה המפורסמת היא שיהודי שכר עליון להביא לו סחורה משני פשוט לעי שישו. זה היה בכיסא, בטבת. בקיצר, העליון יצא לדרך, אסופת שלגים, והוא לא יכול היה להתקדם, והוא הגיע אחרי הזמן לעיר, והשוק כבר נגמר, והיו תבואות ילדים שיושבים ברשבים. הולכים לרב, אז הרב שומע את זה, ומחייב את העגלון לשלם. אז העגלון שואל, על פי מה הרב מחייב אותי? אז הוא אומר, מה זאת אומרת, כבר יוצא לי מהשמונות. אני שואל, מאיפה השמונות ידע? מאיפה הגמרא ידע? מהתורה? ואיזה תורה? הוא אמר, התורה שניתנה בשישי מסיבן. אומר היהודי, תורה שניתנה בשישי מסיבן, אז אני הולך בשני פשוט לי שאין שלג בצ'י, והתורה שניתנה בסיבן אתה מחייב אותי על שלג שיורד בכסלו, לא מוכן לשלג. אז כולנו מחייכים, אבל זוהי למעשה הבעיה של הרפורמים. שמה הם טוענים? תורה, תורה ישנה. כי כשאתה מדבר שאינו מתן תורה, הוא גם תואם את הטבע. הוא תואם את, את מה שיש בעולם. אז מוכר אתה לומר שיש קשרים עמוקים בין היסודות של הטבע ובין היסודות ההיסטוריים. אתן לכם דוגמה אחת. הם נקו בפחד יצחק. במועדים יש שם המהלך הגדול היפה. מה זה אביב? גרעין ראשוני. התורה מתחילה משהו לבצבץ. חג הקציר, הכל מלא, הכל עומד כבר בשירותו. מה זה חג האסיף? הוא גומר את כל העבודה, נכנס הביתה ולא לשמחה. יש התחלה של ההיסטוריה היהודית, זה יציאת מצרים. יש התקופה שעם ישראל עומד בכל כוחו, בעצם בשירותו, וזה התורה שאנחנו נמצאים עכשיו, ואנחנו מחדשים דברים, אנחנו מלמדים בפוסט. וסופו של התהליך, שכל העמים יכירו בשם השם. וזה השיא של מצוקות. זאת אומרת, אנחנו עושים את אותם הפעולות ברמה אחת של העולם החברני, בעולם של עולם הטבע הרגיל, ועל גביו יש רמה נוספת, שאותם העקרונות משמשים לנו גם בזה. עיקר מצוות הביקורים, יורד אדם לשדה, הוא רואה תאנה שביקרה, רימון שביקר. מה ביקר שם? לחודשיו יבקר. הפרי, העץ נשאר. עץ קיים. והקיום שלו מניב פירות אחת לשנה. אנחנו מכירים אותו תהליך בתורה. תורה שבכלל זה הבסיס, זה דבר קבוע. תורה שבעל פה זו שמתחדשת, אתה מחשב כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש להם ברור למשה מסיני. אז היסודות שמתחדשים הם הפירות. זאת אומרת, יום הביקורים הוא גם בעולם הרוחני. יש לך עקרונות, יש לך יסודות, יש לך מה ששמעת המסורת, ויש לך מה שאתה מחדש בדברים האלה כתוצאה מכל הדברים האלה. אז אותו דבר שיש בטבע, יש גם העולם כולו מתבקר. הוא מתבקר בפשוטו במושכן ובגן ובשדה, הוא מתבקר גם בפשוטו בבית המדרש פנימה. יש זה כבר בהמשך מה שדיברנו אתמול, יש לשבועות עוד איזה דבר. יום פטירתו של דוד. איפה כתוב דוד מלך ישראל חי וקיים? חוץ בגיל השתובן. זה גמרא מפורשת במסכת ראש השנה לידי דף חופי. רבי, שאומר לרבחיה, אומר לרבחיה, הם היו בגליל, אומר לרבחיה, זיל לך לאיזה נקודה בדרום, שם הרומאים לא כל כך נתונים את צעדיי, ותעבר את החודש. שפה בגליל עושים לנו בעיות לא נותנים. הוא הלך, ואם תצליח לעבר את החודש והכל יהיה בסדר, שלח לי סימנה, שלח לי קוד, שממנו אני אבין שיסלח לי. ומה הסימנה? דוד מלך ישראל חי וקיים. רבי ניסח את הניסוח הזה, וביקש מרבחיה, רבי נמנה על משפחת בית דוד, וביקש מרבחיה שגם היה אחיין שלו, תשלח לי עוד. כשרבי חיברך ביקש עוד, אז הוא קבע משהו עם סמל. אז רש"י שם אומר שדוד נשאר ללבנה, ירד לכל שמו, בלבנה. מה זה חי וקיים? מי שיש לו עולת ראייה חלק א' יכול לראות. חי וקיים כתוב במודה אני. מודה אני לפניך מלך חי וקיים. כמובן, למה בא ניסוח כזה מתוחכם שאנחנו לא רוצים אותו? על איזה בעיה הלכתית אני מתגבר? נו,
אבל... יש שם השם, אז לא צריך
כדי... הרי אתה קם על שינה, תפילה? כל תפילה שיוצלו יפה בשם השם, אז אני מחייב אותך, אבל גם לא פשוט. אז יש פה ניסוחים מתוחכמים. מה זה חי וקיים? תראו לסולת ראייה פרש. חי, בעצם הגדרה שלו, יש לו חיוניות. יש לו דינמיקה. הוא חי, הוא מתפתח. קיים זה דבר סטטי. זה דבר, מישהו קיים, האדמה קיימת, אבל היא לא נעה. מישהו חי, בסוף הוא מת. מי שחי לא יכול להיות קיים לתמיד. כי יש גבול לכוח החיוניות שלו, בגלל קריסת מערכות, בגלל שגוף האדם בנוי בצורה של כליון וכו'. חי וקיים זה פרדוקס. רק דברים מיוחדים במינם, יש להם יסוד נצחי, יסוד קיימות, ויש גם דבר שהוא גם מתחיה. המתחיה לא יכול להיות קיים, הקיים לא יכול להיות. חי וקיים, הקדוש ברוך הוא יש לו גם גילויים בהתפתחות בטבע, וגם יש לו בלעדיות של קיימות. חי וקיים זה גם בביקורים. קיים זה העץ, אם אתה לא כותף את הפירות שהן בשילות, הם דוגלים, הם נושרים, הם מרכיבים, כי הוא חי והחיות הזאת תיגמר. יש דברים שהם קיימים, אבל הם לא חיים. חי וקיים. תראו שגם בתורה יש דבר כזה. גם, כמו שאמרנו, אתה לומד את התורה, גם בדוד יש דבר כזה. דוד, דוד המלך מעט, קבעו אותו. מה כל המסורת הזאת על כיברון לדוד שהוא כך פלפלנו וסמסלנו, מה היה חשוב? דוד הישיב, אבל בין המתקיים. כי משם כל שכן נשבעת לו של יחמי נרון עולם בעת. זאת אומרת, הוא יהיה קיים, בין דוד קיים. גם אם הדורות מתחדשים, אז רבי, כשאמר להם, תראה, דוד מלך ישראל, הוא אמר, את הסוד הזה אני רוצה. הסוד הזה משתלם. כי בסוף חזר, דוד נולד בשבועות ונפטר בשבועות. הוא נולד בשבועות, זה התחלה של החיות שלו, הוא נפטר בשבועות, אבל הוא נשאר קיים. אז זאת אומרת, יש בשבועות, לפני אנחנו מכירים, יש גם זיקה אל מה שמתרחש בטבע. וזה מה שהוא פתח בקטע, העולם הוא לא מתפתח בכלל השבועות. כלומר, שהוא מסיים את הקטע, כמובן, אני לא הצלחתי להיכנס לכל הניואנסים שיש בקטע שמביאים את הגעש הפנימי שלו. אבל יש בשבועות, יש לו הרבה שמות. יום מתן תורתנו, יום הביקורים, יום החמישים, כל זה כתוב. במקורות, יש בזה תופעה מיוחדת במינה. מה יש לו בשבועות מבחינת השמות?
מבחינת מה?
חכמים נתנו לו שם שלא נזכר בתורה. עצרת, עצרת. אבל מה קשה? עצרת הרי כתוב היום אחר. כתוב על שמיני עצרת. אז למה חכמים, וזו שאלה שהתחלקו בהרבה, למה חכמים לא הסתפקו בשמות שהתורה נתנה, והם קבעו שם או שם בעייני, שכשאתה אומר היום עצרת, לא כל כך ברור. פעם אחת קבעו על שמי של פסח עצרת יהיה. זאת אומרת, אתה שומע לקחו חכמים שמות, שמופיעים בתורה על מועדים אחרים, יפנים אותם לשבועות, מה לא טועה בזה? משמע שיש פה איזה יסוד גדול מאוד, מי שירצה יוכל לראות במועדים בהלכה של הרב לוי, יש שם דיון מעניין מאוד על ה... כמו שיש בסוריה ספר נחמד מאוד בשם עצרת, ויש פה שלושה חלקים. שמיני עצרת, מופיע בתורה, השביעי של פסח שכתוב עצרת, ועל החג של חכמים, זאת אומרת חג של התורה, חכמים נתנו לו שם נוסף. הרב מתייחס פה רק לשמות שנזכרים בתורה, שיש בהם היסודות הרוחניים הללו שכוללים את... הם נתנו ביטוי להגעש הפנימי הזה שלנו.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.